Genau, kann ja. Gudari. Schuhe hauen. Schön.
כן, קראנו את המקבילה של זה באורות, נכון? טוב. אז נקרא עוד פעם. נקרא עוד פעם בשיחה תפתית. לא כן, יהודינו הם כנדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה בכל הקרוב, להבחיר להתחבר העניין האלוהי בנו באותו גדולה ומאוד כבוד ומצלות. אחרי לא נאמר בתורה אם תעשו בכל המצווה הזאת אביכם ואחרי מותכם לבנות ולמקום תענוגות כי אם ביתם לי סגולה ואני אהיה נחם לאלוהים ואני איתכם ואנשים כן יהיו עומדים בפניי בולים השמיימה כאותם שיהיו מתהלכים וחיים בין המלכים והמלכים יקראו לכל אחד מאלה בן אדם להבדיל בינו לבינם ואף מלאכה יהיו מתהלכים בקרבכם בארץ ותראו אותם בבואם בודדים ומחנות לשמור לכם ולכם אתם צריך להימים על הארץ שבסיועה הגעתם למדרגה הזאת יד מת הקודש. ויהיו הסבא בארץ הזאת ורעבה, טובתה ורעתה, תלויים בעניין אלוהי לפי מעשיכם, ויהיה מנהג הטבע נוהג בכל עולם כולו, אך לא בכם. כי כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, תראו סובה בארציכם וגשמכם יבואו כסדרם, לא יכחשו זמניהם, ותגמרו במתי מספר על אויביכם. ובזה תדעו כי עניינכם נוהג לא לפי חוקי הטבע, כי אם לפי רצוני. אך בעובריכם על דבריי תראו רעב ובצורת ונגף וחיה רעה, גם בימים אשר כל העולם כולו שורו בשבלה. אז תדעו כי עניינכם מונהגים על ידי דבר עומד למעלה מן החוק הטבעי. גם יש פה... מרחאות ברור לי סתם טעות צריך לחוק את זה וכל זה נתקיים כל היהודים הכלולים בתורתנו באו אין לחוש אפוק אם לא יוסיפו להתקיים ויעודיה של התורה בניגוד למה שתרגם החכם המתרגם ויעודיה כולם יכללם שורש אחד והוא התקווה להיות קרוב לאלו ולמלאכיו ומי שהגיע למדרגה הזו לא יראה מוות ותורתנו כבר הראתה לנו זה במראה עיניים אז כן, אז אנחנו דיברנו על זה שהנקודה העיקרית זה לא המצב אחרי המוות להגיע לעולם הבא, זה לא הנקודה שלנו הנקודה שלנו זה לדבוק בעניין האלוהי והדבקות בעניין האלוהי ניתנת לעשות גם בעולם הזה העניין האלוהי זוהי שכינתי השורה בקרבכם בואו אני קורא לכם פסקה קצת מקבילה, קצת. אור השכינה הוא כנסת ישראל. האידיאל ישראל השורה באומה כולה עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. כשהאורה הגדולה הזאת מתגלה בארץ, מתגלה בחיים המעשיים והשכליים, הכל מתברך. הנשמות הגמוזות בחביון מעלה מוסיפות תורה ותענו, כל נפש חיה מתעלה, העולם ומלואו מתרומם, הכללים עוצרים בקרבם שיפת ברכה, רוחות וגשמים כוללים בתוכה מניות חיים ועוז כל חי רוחני עליון ותחתון מתעדן ומתמלא היגיון של שירה וחדוות נועמים. הכל עלז, שמח ומרנן, מפני שכנסת ישראל נחתת להשראה בערעה. האידיאל הלאומי הנצחי, מהוד מקורה האלוהי, השוכן בישראל, המקושר עם נשמתם המצוחצחה, דופק ופועם ומכה גלים בים החיים. הכל מתברך, הכל מתנסה. ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם עד עולם, שמחו בהשם וגילו צדיקים, לא האמינו כל ישרי זה. אז הנה ככן, כל עוד שכינתי שורה בקרבכם, סובע, גשמכם יבואו כסדרם, לא יכחשו זמניהם, ובזאת תדעו כי ענייניכם נוהג לא לפי חוקי הטבע, אלא לפי הנס של העניין האלוהי. המגמה, תכלית, הערך, הצדק, כל זה מתגלם בספרת החיים הנבואית, העולם הבית, המהווה את עולם הזה שלכם. אז מה לכם למות? אין כל עניין למות. אפשר לדבוק בעניין האלוהי בחיים.
אבל
זה פסקה? איזושהי פסקה. איזה קופמם? עמוד קופמם. זה לא בדיוק בדיוק מה שכתוב פה, אבל אותו רוח. הנה אתה. נמצאים במציאות הזאת של השכינה, של העניין האלוהי, רדי נבואה, כל הקרוב לה. מתחבר העניין האלוהי בנו, אותו גדולה, מראות, כבוד ומפלאות. זה הדבקות. ולדופקה בו תהיו חייך באורך ימיך, לשבת על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. עכשיו במצב כזה, זה מימד, המימד של הדיבורים על עולם הבא של יהודי הדתות. כך התחיל הדיון, יהודים אחר המוות בחיים אין דבר מהם, אז אתה יכול לדבר עליהם מכאן עד הודעה חדשה, אף אחד לא יכול להקריא אותך. אבל אנחנו לא מדברים על דברים שאנחנו לא ראינו, לא חיינו. אנחנו מדברים על הדבקות שלנו בעולם הבא, בעולם הזה. ואת זה נתקיים. זה לא הבטחות שיהיה, שאחרי שתמות תראה שצדקתי. על כל פנים, אתה לא יכול לחזור משם לבדל לנו שטעיתי. על כל פנים, זה לא הממד של התורה. התורה לעולם מדברת על מה שאתה רואה בעיניים, מה שנבחן במציאות ההיסטורית הממשית. יהודיה כולם של התורה יכללים עיקרון אחד, שורש אחד, התקווה להיות קרוב לאלוהים למלאכה. אז אין ענייננו לקבל שכר טוב ומצב טוב וייעוד טוב בעולם הבא בגן עדן. זה לא הנקודה. המטרה של התורה זה הדבקות בהשם, להיות קרוב לאלוה ולמלאכה. ומי שהגיע למדרגה זו, אז לא יראה מוות, כמו שראינו בפעם הקודמת, שם הפסקה שקראתי לכם בפעם הקודמת מאורות, כי מעלייך, מעלייתה, חיים פה, חיים שם, מצבי צבירה שוני. הדבקות שלנו בעניין האלוהי, בעולם הזה, היא מבטיחה לנו את הדבקות האלוקית בעניין האלוהי, בעולם הבא. מה יקרה שם בדיוק? מה לנו לדבר? תורתנו הראתה לנו את זה במראה. כן, ופה המשל שהוא מצד עצמו פשוט, הוא ברור, אין מה להסביר אותו. נקרא אותו עוד פעם משל, למה הדבר דומה? לחברים שחנתה שירתם במדבר ונפרד אחד מהם הלך להודו. ולכות יקבלו בחורות רב, ושנדע לו כי הוא אחד החברים, וכי המלך יקרי את אבותיהם ושיעור אבם, וייתן המלך בידו מתנות יקרות למען יציין לחבריו. ואלבישו בגדי חמודות, וישלף עמו מכבודתו אנשים אשר לא היה עולה על דעת, כי יצאו מלפני המלך ויחו אליהם את דברו. אף תיבהו על המעשים אשר יעשה, וחרד עמו ברית, על פיה קיבל האיש לעבוד את המלך. ומאז שב האיש אל חבריו בלוויית צירי מלך הודו, והחברים סמכו בצירים וחלקו להם כבוד ויקר, ובנו להם ארמון לשבת בו. באותו ימים התחילו החברים מהם שהולכים איתם שלכים להודו, למען יראו שם את בני המלך. דבר זה עלה ביד השלכים על הכנף, כי דאגו להם צירי המלך אשר הולכו בדרך הקרובה והישרה. ושובם ידעו כל החברים כולם, כי כל רוצה להגיע להודו כאן, דבר מאוד עליו, אם רק ידבק בעבודת המלך, לכבד מצירה ונוכים אותו אל המלך. פתאום לא שאל איש מה העבודה הזאת לנו. הסיבה הייתה ברורה לאין כל להידבק במלך, כי הדבקות בו היא העושר. והנמשל, חברים בני ישראל, התאר הראשון ומשה, התארים אחרים שאר הנביאים. מצירי מלך הודו הם השכינה והמלאכים, שזו ספרת החיים המלווה אותנו תמיד, פה, כאן, עלי אדמות. והיא בעצמה מורה לנו את הדרך, איך נמשיך. האידיאל לישראל ישרה באומה כולה, הדבקות בו היא בעצמו, היא בעצמה העולם הבאיות. כי כשדבקים בספירה הזאת, אז נראה ארץ במובנה הרוחני בעולם הבא. ובגדי החמודות הם האור המושכל אשר העיר את נשמת משה בנבואה, והאור המורגש אשר קרן על פניו. לא כל כך נורא המושג מורגש, זה לא כל כך, המגלה זה לא כל כך שונים ממורגש, אבל המושגים מושכל ומורגש אלה מושגים קלאסיים, שזה פשוט, מאחר שמדבר על האור המושכל, אז המטבע הלשונית המנוגדת לה זה המורגש. כשפה זה לך שעצמו ביטוי מעניין, הלא רבי יהודה הלוי לכל אורך הספר, אז הוא מסביר לנו שהעניין הנבואי לכאורה הוא אותה מדרגה, כמו שראינו כבר, ראינו זה פה, המדרגה למעלה מן השכל, אתם זוכרים פה בעמוד למידה הלב. האדם הראשון נולד שם מגופו, מדותיו, קיבל מת אלוהי את הנפש בשלמותה, את השכל במעלה העליונה אפשרי לאדם בשלמותו, ואף את הכוח האלוהי שמעל השכל, שהוא חלום, הנבואה. והנה פה, מדרגת הנבואה העליונה, משום מה מצא לנכון, במסבר השני, לקרוא לה האור המושכל. זה רק מעיד שאל נחשוב, כן, נכון, באמת, התוכן של הנקודה האמונית היא באמת למעלה מן השכל, כי היא היסוד החלומי הנשמתי הנבואי. ומכל מקום, כמו שכבר ראינו את זה פעמים רבות פה, בכל אורך הביטויים, זה לא כמובן שאנחנו מבטרים על השכל. חלילה לאל מי שנאמין בנמנע, הוא עד שהשכל דוחה ורואה כי נמנע. על השכל אנחנו מבקשים לראשונה, כי רק על ידיו אנחנו נתקרב לעבודת השם, רק בו אפשר לעבוד את השם, ועוד המון 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 ביטויים. בין היתר זה גם פה, נבואת משה היא נקראת האור המושכל, כמובן שהוא באמת נבואה, זה למעלה מן השכל, אבל בכל מקום ועדיין עם זיקה לשכל. השכל זה הממד הנשמתי, והממד האור המורגש הנגלה אשר קרן על פניו זה המעמד הרוחני שלו, התחושה שאנחנו חשים כשרואים ממש את המציאות של משה, ויראו מגשת אליו, כי קרן אור פניו. אז זה ערך מוסף של מעמדו הרוחני, שהיה בולט על פניו. וזה שני הצדדים, צד נשמתי וצד המוחש. שם בעמוד י' אנחנו כבר ראינו את האור המוחש הזה. עמוד י' האדם אשר יבוא בעת ולא תסור ימות זמן רב בלי מאכל ויראה בו, ובעור פניו יקרן אור שאין העין יכולה לעמוד בו. אז ממש קורה אור שאין העין יכולה לעמוד בו, אבל מכל מקום זהו האור המורגש אשר קרן את פניו. לא מתנו, כן, מה רציתי להגיד?
לא מובן לי עוד פעם לגבי האור המורגש פה, זה כמו שהרב הסביר בו, זה דברים ממש קיצוניים.
נכון, זה הריבותה, שזה ממש, כולם ראו את זה, אתה מבין? לא, אתה לא צריך להיות חבר של משה רבנו בשביל לראות שקראנו אור פנה. כל עם ישראל ראו, ויראו, כי קראנו אור פנה, ויראו מגץ תלה. מה ראו בדיוק? לא יודע, ממש, אתה מבין, כמו חוכמת אדם תאיר פנה, ואוז פנה ושונה. לא מנהם רואה, אבל אדם הזה קורא, מואר, כי הוא רואה, ולא רואה, זאת אומרת, זה לא ראייה בעין הפיזית, או זה בעין הפיזית, שהעין לא יכולה לעמוד בו. זה מרגיש ממש, יש פה משהו. העיקר, זה הכל במסגרת, שזה לא סיפורי הבטחות על מה שאף אחד לא יכול להעביר עליו ביקורת, אלא זה דבר ממשי במציאות. והמתנות העיקרות שנשלחו לחברים הם שני הלוחות, ועליהם עצרת הדיבור, לא כן בבעלי הדתות האחרות. הם לא ראו דבר מכל זה, וכאילו נאמר להם, קבלו עליכם לעבוד אל מלך הודו כמו שקבלו עליהם החברים ההם, ואז תקרבו אל המלך אחרי מותכם, ואם לא תעבדו וירחיקכם המלך ואנשכם אחרם מוות. ונחדים מהם אמרו, מעולם לא בא האדם אלינו לספר לנו כי אמרו, טוב, הוא נמצא בגני עדן בגיהינות. אולם רבים העדיפו לשם השמירה למקובל, יש פה עוקץ, עוקץ חריף. תראו שהוא מכניס פה חץ בעמדות של כל הדתיים, בכל, כל העולם, תראו את הנשמה של מה שרבי יהודה הלוי אומר פה. רבים הדיפו לשם השמירה למקובל ולסכמה לציבור לדעה אחת. כולם מאמינים, מה אתה לא מאמין? כולם מסתכלים ימין ושמאלה, מורידים את הראש וצועדים בעדר. וזה האופי של, של הדתות כולם. אז היו כאלה קצת אמיצים שלחששו, רגע, בעצם, בעצם אף אחד לא יודע שום דבר על, על מה שקורה פה. אבל כולם אומרים, זה בסדר, בסדר, בסדר. העיקר להיות כמו כולם. לקבל להם, עליהם את העבודה ההיא. תקוותם לשכר זה חלשה הייתה בנפשם, רק כלפי חוץ הופיעה כחזקה ומקוימת. אדרבה, לפעמים ככל שאדם הוא חלש יותר מבחינה פנימית, ככה הוא פנאטי יותר מבחינה חיצונית, כי הוא מוכרח שלא יעמוד שום דבר שיתנגד לפנימיותו, כי אז חס וחלילה יסתבר לו משהו בעומק נפשו, כל הזמן חושב שהוא לא מאמין במה שהוא מדבר. לכן הוא צריך לדבר בקול רם, שכולם ישמעו אותו וגם שכולם ישתכנעו במקום על מה שהוא אומר. אחרת סוף העולם. כי באמונה ההיא היו מתכבדים ותוארים על פני עמוד העם, כל אחד מציג את עצמו כדתי יותר, כמאמין יותר, כבטוח יותר וכו', ובזאת הוא בטוח שהוא מקבל מקום יותר טוב שם ביציע בעולם הבא. האומנם יוכלו אלה להתבהר בשכר שלפי טענתם יעלה בידם אחר המוות, על פני אנשים המגיעים לשכר זה בחייהם? האם טבע הנביאים וחסידים קרוב יותר לקיום הנצחי מטבע מי שלא הגיע למדרגה הזו? מה? כי זה בדיוק העניין, ממנו התחלנו את הדיון. כי המתקרב אל הנביא תתחדש לו רוחניות בשעת ההתקרבות אליו ושמיעת דבריו האלוהיים, אותה שעה הוא נבדל משאר בני מין האדם וזוך נפשו והשתוקקותה על הדרגות האלו ודבקותה והנבה ותארה. זאת הייתה אצלם הגדולה הנראית והאור הבהיר על הגמול בעולם הבא. כי מה הוא מבוקש בעולם הבא אם לא כי תיעשה נפש האדם אלוהית להתפרד מחושיה? אבל זה בעצמו החוויה או ההוויה הנבואית, והיא הייתה איכשהו מתמדת באטמוספירה הכללית של החיים ומורגשת יותר באיזה ריכוז בחוויות ממשיות של הנבואה. וטבע הנביאים וחסידים הוא בעצמו העולם הבאיות, זה בעצמו ענייננו, וקרוב יותר לקיום הנצחי. נצח ישראל החי באומה הוא המתגלה באיכותו הרוחנית, באיכות הנבואית הכללית והקונקרטית, כי היא מופיעה אצל הנביאים בעם ישראל. וזה ודאי שייך לעולם הבא מטבע מי שלא הגיע למדרגה הזאת. שוב אנחנו רואים את אותה מדיניות שמלווה אותנו מתחילת הספר, מתחילת ההתמודדות או מתחילת הבירור, שבאמת ההתמודדות נזניחה בה אלא רק מהווה איזה מדיה, מסגרת חיצונית לבטא את עיקר העניין. תופן האמונה תנינו איזה ריגוש ואיזה זיקה לאיזה איזוטריה, לאיזה נקודה בלתי נתפסת לבורא, שאף אחד לא היה שם, לא ראה אותו, לא חש אותו, אבל מן הסתם זו הנחת היסוד. לא, תופן האמונה אצלנו זו הוויית החיים, עומר החיים הכללי של האומה, זרימת החיים הכללית של האומה כפי שהולכת ומתגלמת בהיסטוריה באופייה המיוחד. זה הגדרת המושג היחס לאלוקים אצלנו, זה הגדרת המושג אמונה, זה הערכים, זה התכנים, זה התוכן הדתי, וזה המבדיל בין קודש לחול שמתפך טקטק לתמי ולטעות. קודש ישראל זה הקיום הנצחי, שזה בעצמו הזיקה לאלוקים, הדבקות בעניין האלוהי, ספרת החיים המלווה את כל אופי החיים הישראלי מראשית ודתי כאורגניות אידיאלית אחת. זה הדבקות בעניין האלוהי, זה העולם הבא, זה בעולם הזה וזה בעולם הבא, זו הנבואיתיות, זו הניסיות, זה הבריאה כאקט לא רק קודם להיסטוריה אלא כמלווה את כל ההיסטוריה וחותם את החותם של המגמה והרצון והערך האידיאלי האלוהי בהוויה כולה. זה התוכן הישראלי. בניגוד לאיזה חוויה או איזה ריגוש, איזה מין קבלה, הסכמה, התאמצות שמתכחשת לכל ממדי החיים, או רציונליים, או ממשיים, או היסטוריים, ומתאגנת באיזה פינה מפינות החיים, או השכלית, או הרגשית, פילוסופית, התיאולוגית, האמוציונלית, הרליגיוזית, או הרציונלית הגיונית, הצד השווה בין כולם זה הוויתור על המכלול ועל ההוויה בשביל החוויה הצדדית בחיים מכל סוגיה. וממילא אצלנו זה הטבע, לא זקוקים לדבר על מה שאתה לא קשור אליו. אתה מנסה להתקשר אליו באמצעות מילים או הכנסה עצמית לאיזו תחושה בלתי תחושתית, בלתי ידועה. אמר קוזרי, אכן מרחוק הדבר מן ההיגיון, כי האדם קלה בטבעו וכי יובדו גופו ונפשו כמו הבהמות. וכי יקרה דבר זה את כל בני אדם חוץ מן הפילוסופים כי דעתם, וכמה רחוק מה שאומרים אנשי הדתות ידועות. אנשי הדתות ידועות כי אדם מגיע לחיי נימות בעולם הבא על פי מילה אחת שאומר בפי, אף אם לא ידע כל ימי חיה מילה אחרת מלבד זאת, גם אם לא יבין משמעותה. כמה גדולה מעלתה של המילה היא אשר ביכולתה להעביר את האדם עם מדרגת הבהמות ומדרגת המלאכים ונשגבה, כי מי שאינו אומר אותה מילה יורד לדעתה מן מדרגת הבהמה, אפילו פילוסוף מלומד, ואף אם כל ימיו יעבוד את האלוה מתוך השתוקקות אליו. כן, יש משהו באינסטינקט הבסיסי של רוח האדם שפה מייצג אותו הכוזרי המלך, והוא לא נוחה נפשו עם האוריינטציה הפילוסופית ועם האוריינטציה הדתית. בשניהם יש משהו עושה את זה מתי סביר. מה? האדם והיה והוא לא יהיה פילוסוף, אז הוא בהמה ואין ערך מוסף לחייו, אין משמעות לאותו כימהון שמתגלה באופן אוניברסלי גם לא אצלנו פילוסופים, לערך, למשמעות, לתוכן, לנצח, לאלוהי, למוחלט. מותר אדם מן הבהמה, ואת זה אתה מגלה לא במציאות הפיזית של האדם אלא דווקא במציאות הרוחני, והיא דווקא זו שמאפיינת את האדם כמין אחר מאשר הבהמה. אתה רוצה להגיד שהגורל המהותי של האדם הוא כבהמה? על הגורל בחיים פה, על האדמות, שונה בין אדם לבהמה. מרכז הכובד של החיים הוא שונה. אתה רוצה לומר שבמוות שם הכל שווה? מוזר. זו התפיסה של הפילוסופיה. ומאידך, זה גם מוזר הקלות הבלתי נסבלת שאת המימד הנעלה הזה של האיכות העולם הבית, שהעולם הזה כנראה הוא קטן עליה, אבל את כל זה ישיג האדם לא באיכות האנושית שלו אלא במין הכרזה שהיא חיצונית לנפשו ולאיכותו העצמית על, זה, על דבר זה שהוא מאמין. ומה אני מאמין? תגיד, אני מאמין במשיע, אני מאמין בישו. אמרת, בזאת משל, אם אתה חמור חמורותיים, ואם אתה כל חייך מלך חייך בשקלות, שבאמת אין הבדל מהותי בינה ובין צורת חיי הבהמה, אבל אמרת שאתה מאמין. אם אתה לא מבין טוב את משמעות המילים האלה, הקדושות, ומכל מקום אמרת, אז אתה כבר בין עולם הבא, ואילו הפילוסוף, זה שמתאמץ כל ימיו, באמת, רואים בו, באמת מותר אדם מן הימה, צדים האינטלקטואליים שלו, המאמץ, הוויתור שלו, על מה שמעניין את החיים הבהמיים, אנחנו רואים באמת שיש בו את הערך מוסף, אבל הוא, מאחר שלא אמר את המילה, אז הוא יורד לעמקי שחר. זה ספר? לא נראה לי. משהו לא לעניין בעניין הזה. יש באמת נקודה חלשה בעמדות של הדתות כולם. אמר החבר, לדעתנו אין אדם בעולם בין איזה אומה שיהיה שלא יגמלו האלוה שכר טוב על מעשיו הטובים. אולם מאמינים אנו כי הטובה השלמה שמורה לעם נלתקה אשר כבר בחייהם היו מקורבים לאלוה. על מדרגתם לאחר מותם אנו דנים לפי מדרגתם בחייהם. אז אם יש פה מין שירה בקורל ביחד, קוזרי והחבר הם שני משלימים את הרעיון ביחד. רבי יהודה הלוי מכניס לפי הקוזרי את הביקורת על הדתות, החולשה באוריינטציה הפילוסופית והדתית, ולעומת זה הרבה יותר מסתבר האוריינטציה של תורת ישראל שאומרת שבאמת הערך האלוהי, הטוב האלוהי, כל מקום שיש טוב, כל מקום שמתגלם צדק, מעשה טוב, חיים שמבטאים איזה איכות, זה בעצמו גומל איש למפנו, לא משנה איזה סוג של אדם, מאיזה גזע, מאיזה לאום, כי הטוב האלוהי מגיע לכל אחד על פי הטוב העצמי שבו, וממילא טוביות חייך ועומר חייך, זה מבטא את זיקתך אל העניין האלוהי. והיה ואתה אדם טוב, זוהי זיקתך אל הטוב, אל העניין האלוהי שעניינו הוא הטוב לכל. מכל מקום, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מאמינים לנו כי הטובה השלמה שמורה לעם, אשר כבר בחייהם היו מקורבים לאלוה. קרבת אלוה היא המעשה הטוב, אבל המעשה הטוב הטוטלי הוא לא רק זה, הוא לא רק זה שבא ביוזמת האדם. כי אני אומר לכם עוד פסקה, כי פה היא מעמיקה הרבה מעבר למה שדיברנו כל כך עד כה, דברת על עוד ממה שבכלל התעסקנו בו, אבל בסייף, בהמשך הזה נוגע בדיוק לעניינים. להיות יונק מזיו האלוהות ממבנת האור העליון, שרומות מעלתה היא הענבה של תכלית הידיעה שלא נדע. לא לדבר על אלוהים ולחשוב על אלוהים, ככל שאתה מדבר יותר וחושב יותר, כיוון שאתה קשור פחות. אבל לחיות את אלוהים, להיות בעצם הוויית החיים, קשור ויונק מזיו האלוהות במובנה הטהור, שרוממות מעלתה היא הענבה של תכלית הידיעה שלא נדע. זה כל מה שמומשג, כל מה שמורגש, כל מה שנחשב על ידינו, ברור שזה לא. והחיים טובעים, מחשבה יותר עמוקה, הרגשה יותר שלמה, אידיאל יותר עדין, ודאות יותר גבוהה, וכן הלאה, למעלה למשכיל. זוהי תכלית הידיעה שלא נדע, שהולכת ושואבת את החיים אל, ואני מסתיק את המילה, אל העולם הבא שלהם. העולם ההולך ובא, העולם ההולך ומתעלה, אל האלוהות ההולכת באור, לאין קץ ואין תכלית. ולהיות יונק מזיו האלוהות באוריינטציה הזאת, שהולכת ושואבת את, שואבת את האדם אל גדולת שלמות אינסוף. ועם כל זה, למרות מה שידיעה זו היא שלילית, כי כל מה שהמוח נח עליו, מיד באה המחשבה ואומרת, לא, על זה התכוונו, מעבר לזה, אל, למעלה מזה, שאיפת הנשמה ושאיפת החיים כולם הולכת ועולה. למרות מה שידיעה זו היא שלילית, היא הנשמה מלאה ומתמלא תמיד וחולת ועונה ציורים אלוהים חדשים, מאדמים ורוממים. תוכן החיים הולך ומתעשר בעוד חוויות, בעוד תודעות, בעוד משכלות, בעוד הרגשות, שתמיד הולכות ומתעשרות יותר ויותר עם חשיפת כל הפסגות שאינן אלא בסיס בשביל פסגות יותר גבוהות מהן. כדי להיות יונק מזיו האלוהות במובנה הטהור והעליון הזה, לזה דרוש שיהיו כל חוגי ההרגשות והמחשבות מתאימים אל היניקה של החמדה והריגה האלוהית. בשביל זה צריך שאדם כולו יתואם את התוכן האלוהי. ולזה אין די במעשים הפרטיים. באמת מה שהרב מדבר פה זה הדת אלוקים. ואנחנו מדברים פה על העולם הבא. ואני מייחד לכם את שני הדברים. אני רוצה להגיד את זה פחות או יותר אותו הדבר. ואילו במשפטים הבאים הדברים מאוד יתאים. כי מה שרוצה רבי יהודה הלוי לומר, ומה שהרב אומר, זה אותו רעיון. לא מספיק שתעשה מעשים. לזה אין די במעשים הפרטיים שיהיו רצויים ומשוקלים בשקל של מוסר מאיר ומתוקן. אם כי זהו תנאי הכרחי מן הסתם, אבל לא מספיק. כי אם, מה צריך חוץ מאשר המעשה הרצוי? צריך גם שהרגשות הפנימיות המתרוצצות מעליהן בתוך הנשמה יהיו מבונות על בסיס האור והשלמות. פה הרב מגלה לנו נימד שאנחנו בכלל לא ידענו בכלל שהוא קיים, אבל הוא מאוד קשור, אני מקצר לכם תהליכים, הוא מאוד קשור לעומק הבנת המושג סגולת ישראל. שסגולת ישראל, לכל אדם יש מחשבות או רגשות שמתרוצצות מעליהן בתוך הנשמה, שהוא מודע להם או לא מודע להם או חצי מודע להם. זה ממד שמניע את אופי העל של החיים. יכול להיות. והוא יוצר איזה אוריינטציות בחיים המתשיים. הולך ויוצר איזה שאיפות, איזה מין תקוות, איזה מין גישות. מכל מקום, כדי להתאים את תביעת הגודל האינסופי של הענבה הזאת, של תכלית הידיעה שלא נדע לינות, להיות יונק מזיב האלוקות ומונה טהור, זה צריך, זה לא מספיק לעשות את המעשה הנכון. נעשים פרטיים שיהיו רצויים ומשוקלים בשקל של מוסר מהיר ומתוקה. כי אם גם שהטבע העצמי הספונטני, הרגשות הפנימיות המתרוצצות מעליהן בתוך הנשמה, יהיו מבונות אלה על בסיס האור והשלמות. ודבר זה אי אפשר, כי אם כשתהיה גם כן האומה שממנה היחיד בא, כולה מיוסדת ברוחניותה על הטוב והאור האלוהי, שאז מתאימות ההרגשות הבאות לאדם מצד לאומיותו אל האור הטהור של המוסר היחידי העליון. אין אדם, את זה הרב כותב במקום אחר, אין אדם שיכול להשתחרר מהאימפקט, מהרושך של הפסיכיקה הקולקטיבית של הציבור של שם הוא שייך, שבמסגרתו הוא חי. הציבור משפיע על כל יחיד בצורה לא מודע, והלא מודע הקולקטיבי הוא מתרוצץ ברגשות מיוחדות אל האופי הקולקטיבי בעומק תת הכרתו ואישיותו של כל פרט. והיה והממדים האלה הם אינם תואמים את תביעת הגודל של תכלית הידיעה שלא נדע הענבתנית, זאת שהולכת ומתעשרת באושר החיים בכל תחושותיהם, תודעותיהם, ערכיהם, שלמויותיהם, הכרותיהם, השכלותיהם, והיה והממד הציבורי לא תואם את זה, אז יש ממד אפל בעומק אישיותו של כל יחיד שהוא לא תואם את התוכן האלוהי, על אף שהממדים הגלויים תואמים. אבל אם האומה היא רשעה בתכונתה, אי אפשר שהיחיד היוצא ממנה יהיה כולו בר וטהור, כי הרגשות הלאומיות מוכרחות להטיל בו את זו המתן. טוב, הרב ממשיך, ולענייננו אני מפסיק. אבל זה גם מה שהרב אומר פה. לדעתנו אין אדם בעולם בין איזה אומה שיהיה אשר לא יגמלה עולה אלו השכר טוב על מעצר הטובים. ולמאמינים אנו כי הטובה השלמה שמורה לעם אשר כבר בחייהם הם קורבים לאלוה. באמת הזיקה לעולם הבא זה כל ישראל שיש להם חלק לעולם הבא, שירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידיים להתפאר, עמך כולם הצדיקים. והחיים שהם מבטאים את הצדק במציאות הממשית הלאומית, בפסיכיקה הקולקטיבית שמתבטאת בכללות כל דורות האומה, הם אלה שנותנים את רישומם באיכותו המוסרי של כל יחיד, מידת ושלא מידת, בראש ובראשונה שלא מידת, לפעמים גם מידת. כל התאמה אל הצדק באשר היא, היא יסוד ההתאמה אל העולם הבאי, אל העולם האיכותי, המוסרי העליון, אל העניין האלוהי, ההולך ומעצב את המציאות ומעלה אותה אל איכותה העתידנית. אבל התאמה מוחלטת אל העניין, שמורה היא לעם, ולא דיבורים, תראה, בעולם הבא, תראה שהעם הזה הוא נפלא, ורק עם ישראל נמצא שם ולא נמצא שם, כמעט אף אחד חוץ מי. זה לא הנקודה. הנקודה היא שאנחנו יודעים על העולם הבא של העולם הזה, של העם הזה, היורש ארץ, בחייו, באומר חייו, בנצח עניינו, בנבואתיותו ונבואתו. על מדרגתם, לאחר מותם, אנו דלמים לפי מדרגתם בחייהם. איננו זקוקים להרחיק את עדותינו, כיוון שנחלת יעקב, נחלת אמת, של נצח ישראל שלא ישקר.
אז אין גירים בעצם, לא יכול להיות דבר כזה במהותית.
נכון, באמת יוצא שלא יכול להיות דבר כזה מהותית, זה מה שהוא אמר פה. זה מזמן היינו אומרים כמו נזכור, מי שנברא עלינו מן האומות כיחיד יבואו מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה, אבל שבו לא ישווה אלינו. כאילו היה חיוב התורה אלינו מצד מה שהאלוה ברא את כולנו ומצד המעשים הטובים, אתה רוצה על ידם להתקרב לאלוה, אז כולם שווים. הלבן כשחור, כולם ברורה והתברה. למה חיוב התורה עלינו מצד מה שהוציאנו אלוהם ממצרים, מצד להיות לו התחברות עמנו, ביותנו סגולת בני אדם. זה? כן?
אני לא יודעת את העניין שזה שמורה לעם ככלל, בסוף גם צריך את האם הוא מתכוון לאנשים מהעם?
לא, הוא מתכוון קודם כל לעם כעם, ואחר כך כל יחיד על פי מדרגתו כיחיד, מעיד אני אליי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין עבד בין שפחה, בין יהודי בין אוכרי, איש כפי המעשה אשר הוא עושה מוח הקדש הורנו. אפשר להגיד זיקה, חלק לעולם הבא יש לכל אדם כפי המעשה אשר הוא עושה. עכשיו, כל ישראל מצד כלליותם, מצד עם, מצד היותם כעם, מצד עמך כולם יושעו ארץ, יש להם חלק לעולם הבא. עכשיו, איזה חלק? איזה איכות? זה לא משתנה. יש משה רבינו, ויש יש ובמסגרת המשרד של חלקים, גם הגוי, גם הגוי, גם הנוכבי, והיה במקום שעושה טוב, הוא יכול להיות לו חלק לעולם הבא.
ובגלל הבלתי מודע הקולקטיבי, אז לכל מישהו מישראל יש לו איזה חלק לעולם הבא?
בסיסי, כללי, כללי. מצד סגולתנו, זה מה שאני רוצה להשלים את הכוזרי על פי רוח תלמידו. אז אני חושב שזה נכון להבין ככה. המציאות הכללית של האומה היא יוצרת איזה ודאות בקשר לעניין האלוהי שהוא בעצם הווייתנו והוא חי בנו. ועל כן אנחנו נחיה אותו לעולם הבא גם כן. אחר כך, פרטים. כל מקום שיש טוב, זה החלק לעולם הבא. זה השכר טוב. זה בעצמו. שר מצווה, מצווה, וממילא כל מה שמופיע, כל אין אדם בעולם, בין איזה ומה שיהיה, אשר לא יגמלו אלא שכר טוב על מצב הזה. יש. אבל מדרגות. כן.
והצדעים של גרים שמתערבים בישראל.
זה מקדימים, רבותיי, חביביי. אנחנו יודעים עכשיו כוזר. עוד מילי עכשיו מה שאמר אופיר, בגלל שדיברנו על זה בעבר וקצת רציתי לגאור בו שהוא לא זוכר, אז אמרתי לו את התשובה. אבל אתה עכשיו שואל אותי שאלה על העתיד, שבעוד עמוד תהיה תשובה לזה, לא מקבל את שאלה. אנחנו לומדים כוזרי רק להבין מה כתוב. כן, אמר הכוזרי, עליך להמשיך משל זה גם לצד ההפך, ולדון מדרגתם של איזה, של אלה בעולם הבא, לפי מדרגתם הנחותה בעולם הזה. וואי, תקע אותו. אתם מבינים את העוקץ של השאלה? עליך להמשיך, להמשיך משל זה גם צד, אתה אומר, הבנתי, הבנתי. אתם אומרים, בוא נבדוק מה מצב האדם בעולם הזה, מה מצב העם בעולם הזה. בוא נספר על עולם הבא. מה יהיה בעולם הבא? לפי עולם הזה. אמרת. אז אני מבין, מה מצבכם בעולם הבא? אני יכול להגיד לכם, לא משהו. איך להמשיך, למשל זה גם לצד ההפך, ולדון למדרגתם של אל בעולם הבא, לפי מדרגתם הנחותה בעולם הזה. ותשכח, אדון החבר, שאתה בא לכתוב את כתב ההגנה לדת המושפלת. אמר החבר, רואה אני כי אתה מגנה אותנו על דלותנו ועל רוע מצבנו. אין טובי אנשי הדתות מתפרים בכמו אלה? כך אין הנוצרים מתגאים, כי אם במי שאמר האיש אשר יקחה בלחיס ימינך הושט לו לחיס אמולך, ואשר חז בתליתך אתן לו גם חלוקך. ומאות בשנים באו עליו על בני הדתו וכן על כל הולכים אחריו בוז ויסורים והרג, עד שעלו לגדולה נפלאה, ובאלה מתפרים כעת כל בני דתה. וכך הדבר הזה קרה גם למייסד דת האסלאם ולחבריו, עד אשר נתעלו וגברו. אכן, רק בהם התפארו בני דתם והשתבחו, לא באותם המלכים אשר גדל שמם ופרצה מלכותם ונפלאו מרכבותיהם. אף אנו יחסנו אל האלוה במצבנו היום קרוב יותר מאשר אילו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. טוב, יש מה להסביר פה? המילים ברורות, אבל לכאורה הם מכות אותנו בתדמה, לא? איזה מין תשובה הזאת? תפס אותו בפינה. אמר לו, תראה, שים לב, אתה אומר, אתה מחנך אותי, שאני יודע מה מצבי, לא לדבר עולם הבא, עולם הבא זה המשך עולם הזה. על פי עולם הזה, נדע מה בעולם הזה. אז אני אומר לך, לשמע, נסתכל עליכם בעולם הזה, שלוש נקודות. אז מה אומר לו? ומה הנוצרים אומרים? ומה המוסלמים אומרים? הם אומרים שכל משתבל בעולם הזה, אז הוא יותר צדיק ויותר קדוש. וגם אנחנו. הרי התבלבלתי לחלוטין. או שאנחנו לומדים תורה, או שאנחנו פתאום, ברגע שאתה נמצא, שמיד את כל מה שאמרת אתה זורק מהחלון, כל מה שלפני רגע הסברת לי שהכל תלוי, בוא נסתכל בעולם הזה וזה וזה, פתאום תשכח, שכח, שכח מהתורה, בוא נלמד תורתנו מהמוסלמים והנוצרים. מבלי אין אלוקים בישראל, אתה שולח לשאול באלוהי עקרון. מה זה פה? זה גם 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 סתם הליבות. לכאורה זה, איך אומרים, רק זה ניגח, זה שובר את השיניים, הפסקה הזאת. מה אתם אומרים?
המצבנו, מה שהוא מכוון למצבנו הטוב בעולם הזה, הוא לא, זה מסביר שזה לא הכוונה רק למצב הפיזי החיצוני, אלא המצב הנבואי שהראינו לך, המצב הזה. ותראה שבעצם גם כל הדתות, הם, המצב הפיזי הרע שלהם, זה לא גרם למשהו, זה לא גרם להראות את זה שזה לא, שאין עולם הבא, המצב על פי העולם הזה הפיזי, זה לא מה שהתנגד. המצב הטוב שאנחנו מדברים עליו זה מצב בספירה אחרת, זה לא מצב פיזי עכשווי. מה שהוא אמר עד עכשיו, שעל פי הנבואה אנחנו יכולים לראות, על פי כשעון קיום והשפעה, לא על פי אם יש לחם בבוקר או אין. זה מצב שנובע מתי שהאומה בשלמותה, אז מזה נובע גם כן שיש גם חיים טובים של לחם ומטר. אבל המצב שממנו אנחנו הוכחנו על העולם הבא, זה מהמצב ברמה הטובה שלנו, ממשה רבנו, מהנבואה.
אבל שם בדיוק משהו תופס אותו. אומר לו, הוא סיכם לו את כל מה שהסביר בפסקאות הקודמות במילים על מדרגתם, ואחר מותם אנו דנים לפי מדרגתם בחייהם. אמר לו, כן? זה לא רק מהחיוב נלמד, לא נלמד גם השלילה, אתה מספר לי על משה רבינו. אני מסתכל על זה שכל הדתות הם על הסוס, ואתם דת המושפלת. אני אדון את זה, אתה לא יכול לתפוס את החבל עם שני הקצוות. אתה מצביע על זה שהיה לנו תקופה, היה לכם תקופה שאתם מנביאים, אבל כל התקופות שלכם אתם על הפנים, וכולם על הסוף. מדרגתם של אלה בעולם הזה, לפי מדרגתם הלכותה בעולם הזה, רואה אני כי אתה מגנה אותם על דלותנו, על רוע מצבנו, והוא לא מכחיד שאנחנו בדלות וברוע מצב. ולפני רגע אמרת שלפי מדרגת העולם הזה, הדבקות שלך בעולם הבא, בעולם הזה, ונסתכל למצבך בעולם הזה, זה העדות מה יהיה בהמשך. אז מה התשובה? כן.
זה מכוון למה שאני בקופטט, שגם כאילו כשאנחנו רואים שהמצב לא טוב, אז גם בזה אנחנו רואים שיש פה השגחה, שיש פה משהו מעל הטבע. ולכן, הנה, אף אני עושה לדעת במצבנו היום, שאנחנו במצב לא טוב, הנה אנחנו רואים שיש פה השגחה, שהשכנה עדיין בתוכנו.
טוב, זה מתחיל לשמוע יותר טוב. כן.
זאת אומרת שגם הדתות בעצמם לא מתייחסות לעצמם בגדולה כי הם עכשיו קשו את העולם, הם מתייחסות לצד הדתי שלהם יותר. אז בצד הזה באמת, זה כמו שאין לנו ויכוח עם הדתות האחרות כי המצב שלנו פיזית יותר טוב פחות, לגבי המצב הדתי, זאת אומרת, כאילו מפריד פה בין, גם בדתות עצמם, תשאל אותם, תגיד להם, אם תשאל את הנוצרי, אם החבר יגיד לרקות רגישות הנוצרי, צריך לא יגידו שהם גדולים בגלל שהם עכשיו עם המון אנשים, הם לא מתפארים בזה, זה לא משנה. דווקא הם מתפארים, ויש הרבה שהם מרגישים את עצמם משפלים. וגם בזה אנחנו לכאורה יותר טובים מהם.
טוב, אני יכול להשלים את הדברים שאני נתן. עוד מישהו רוצה לומר משהו? כן?
זה מבליט את הניגודיות בינינו לביניהם.
מבליט את הניגודיות בינינו לביניהם. מה מבליט את הניגודיות?
זה שמנסים להתנגד אלינו. רק מוכיח, כמו שאמרנו מקודם, שיש פה משהו שונה גם.
הם מנסים להתנגד לנו? מי זה הם? ובמה הם מנסים להתנגד לנו?
זה שכאילו משפילים אותנו.
כן.
אז הפוך, זה מראה שיש פה איזה ניגוד מהותי בינו לביניהם.
כן.
זה אומר משהו נושא הכי חצי לאכול לך מקודם. יש פה משהו שונה לגמרי. זה מתבטא גם ביחס שלהם כלפינו. כמו ששאר אומרות, נגיד הנוצרים שהביאו זה רעיון חדש פתאום. והתנגדו לזה.
כן, רק אני פעמיים, א', אני לא רואה את זה כתוב פה מה שאתה אומר, וב', אם היה כתוב, במה זה עונה על השאלה?
זה רק מבלי.
הייתה שאלה, הייתה שאלה.
ההשפלה מבטאת את זה, את הדבר שיש פה שוני.
כן, רק שאני, לא יהיה. מסכים. נגיד ואני מסכים. אבל אני אומר, האם אתה שמת לב לשאלה שאנחנו מסכים בה? הייתה פה שאלה. שעל פי שיטתך החבר שאמרת מקודם שמעמדנו בעולם הזה מעיד על המעמד בעולם הבא, אז אם כך אני מבין שמעמדכם בעולם הבא על הפנים. אז מה התשובה? טוב, בואו נסתפק באלה שאמרו, אני אנסה לסכם את הדברים. כן, זה נכון, כמו שיונתן אומר, שכשאני אמרתי, אנחנו נדע על מעמדנו בעולם הבא, על פי מעמדנו בעולם הזה, לא אמרתי שעל פי הקצפת שאנחנו נאכל בעולם הזה, מזה נלמד איזה קצפת נאכל בעולם הבא. אמרתי את זה. ואמרתי, אומר החבר, אמרתי שעל פי דבקותנו בעניין האלוהי בעולם הזה, אנחנו נדע את דבקותנו בעניין האלוהי בעולם הבא. כי יהודה של התורה כולה, יהודיה כולם זה עיקרון אחד, שורש אחד, התקווה להיות קרוב לאלוהו ולמרחב, בעולם הזה ובעולם הבא. הדבקות שלנו בעניין האלוהי בעולם הזה, היא איננה ניכרת אך ורק ממעמדים, ממעמדנו המזהירים של תקופת דוד ושלמה או משה רבינו. לא. אלא מקודם מה שראינו זה היה לא רק שכאשר שכינתי שורה בקרבכם אתם רואים סובה בארציכם וגשמיכם ובאו כסדרה ולא יכחשו זמניהם ותגברו במתי מספר על אויביכם. ובזה תדעו כי עניינכם נוהג לא לפי חוקי הטבע. כי אם לפי רצוני, אלא גם בדרך השלילית, בתופעות השליליות, כי בעובריכם על דבריי תראו רעב ובצורת ונגד וחיה רעה, גם בימים אשר כל העולם כולו שרוי בשווה, ומהרעה שתבוא עליכם גם היא מעידה על דבקותכם בעניין האלוהי. למה? אז תדעו כי עניינכם מונגים על ידי דבר עומד למעלה מן החוק הטבעי, הן לחיוב והן לשלילה. כשאתם דבקים באשם אז הכל פועל אתכם טוב, אתם לא דבקים באשם, אז הכל פועל אצלכם רע. וזה לא עובד על פי עיקרון טבעי, אלא עובד על פי עיקרון מוסרי רוחני. תתנו שנייה במוצא מסתה. במוצא מחת, אחרי מה שהוא הסביר לו על המשכן, אז הוא אומר, אם כן, אינכם היום כי עם גוף ולא ראש ולא לב. אמר חבר גרוע מזה, כן הדבר כאשר אמרת גדולה מזאת, אף לא גוף. כי אם עברים מפוזרים מן עצמות אבשות אשר ראה יחזקאל במראה. ולמלך הכוזרי, העצמות ההן, אשר נשתער בהם דבר בה מטבע בעל החיים, ואשר שימשו לפנים כלים לראש וללב ולרוח ולנפש ולשכל, טובות הן מן הגופות המגולפות מבני שיש ומבני גיר, אשר ראשים להם אוזניים ועיניים ואוזניים בכל עברי החי, אך מעולם לא הייתה בהם רוח חיים, ולא ייתכן כי תשכון בהם, כי צורות מחוקות הן, צורות אדומות לאדם, אך אדם אינן. אבל הכוזרי כתבחקים, כמה רחבות, אומות המתות, מי הנמשל של הגופות השלמות של הפסלים המחוטבים משיש וגיר, אבל רוח אין בהם? מי הנמשל? כל הדתות, כל הדתות. אנחנו עצמות יבשות ממשהו שהיה פעם חי, עצמות אדם, אבל הן גופות שלמות של פסלים שמעולם לא שייך בזה חיים. זה גם ההבדל בין שרידי הווייתנו האמוני ובין שלמות מעמדם הדתי. כי אנחנו מדברים על החיות, הדבקות בעניין האלוהי זה חיותנו, והחיות אפילו הקמצות שנשאר בנו כיום, אבל זה של משהו אמיתי. ואילו אצלם זה הכל דמי, זה הכל... אלה הם האומות המתות במהות, אשר ניסו לחכות את האומה החיה. הגיעו לכל יותר לדמיון חיצוני. אמנם גם בעיניהם הקימו בתים לאלוה, אך בבתים ההם לא נגלה עוד מת האלוה במעמד החיובי. הם קיבלו עליהם פרישות ונזירות למען תשרה עליהם הנבואה, אך היא לא שרתה עליהם במעמד החיובי. ואף גם זאת מהשלילה. ולכן אני הבאתי לכם את הפסקה בגלל השירות הבאות. והשחיתם דרכם כי חטאו ועב רוחו, לא ידע עליהם אש מן השמיים, ולא מגפת פתאום, למען ידוע נכון כי היה זה עונש על מרים את האלוה, וכאשר נפגע ליבם, רצוני לומר, הבית הוא אשר אליו הם מכוונים את פילותיהם, לא בא כל שינוי במצבם, ואם נשתנה, לא נשתנה, כי אם יותם רבים או מעטים, חזקים וחלשים, שמועים ומחלוקת או מאוחדים, הכל כפי דרך הטבע והמקרה. אולם אנחנו, גם כאשר כל העולם כולו שרוי בשלווה, ועובריכם על דבריי תראו רעה ובצורת ונגם וחיה רעה, גם בימים אשר כל העולם כולו אין סיבה שזה יהיה ככה, אז תדעו כי ענייניכם מונגים על ידי דבר עומד למעלה מן החוק הטבעי, גם מהתופעות הרעות שלכם. אולם אנחנו כאשר נפגע לבנו ובית מקדשנו נחלינו, כי בית מקדשנו הוא בית חיינו, היחד שלנו לאלוקים הוא עצם החיות שלנו. כשאנחנו דבקים באורך החיים שלנו, אז החיים מופיעים במלוא עוצמתה. אנחנו לא דבקים באורך החיים, ממילא אנחנו מדלדלים והולכים, כי אין לנו שום דבר חוץ מאשר הופעת העניין האלוהי, שהוא חיינו, והשכינה שבנו, זה כל ישותנו. כשאנחנו דבקים בה, ממילא ישותנו עזה. אנחנו בוגדים בה, אנחנו בוגדים בעצם הווייתנו. וכאשר ישוב ליבנו לתנו נרפל גם אנחנו, בין שני רבים בין שני מעטים, הם מצבנו אותה שמה שיהיה, כי יוצרנו אלוקים חיים הוא מלכנו, הוא מחזיק בידינו גם במצבנו כיום מצב הפיזור והגלות. ומצבנו ואף אנו ביחסנו אל האלוה במצבנו היום קרוב יותר מאשר אילו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. היא מצבנו כיום שאנחנו נחלינו מפני חטאינו, גלינו מרצינו, זרחקנו מעל אדמתנו, ואיבדנו את הקשר בדבקות שלנו ביחס האלוקי הדתי שלנו. אבל הדת שלנו זה לא רליגיה, זה לא נימוס, זה לא פסון שאנחנו תופסים איך להזיז את הגופות. הדת שלנו זה הוויית חיינו. באותו רגע שבגדנו בהוויית חיינו, שבקה הוויית חיינו, הפכנו להיות גוף בלא ראש ובלא לב, וגם עצמות יבשות, לא נשאר מאיתנו כלום. כי מה הולך ומתברר על דרך השלילה, וזו הנקודה המרכזית שהיא זאת שרמזתי עליה, או אמרתי לכם כבר מפורש, והנה הדברים פה צצים במלוא עוצמתם. פה בסוגיית הבירור של היחס לעולם הבא מתברר במסגרת מסקית הכסף הזאת תפוח הזהב הנעלה לאין שיעור ממנו, שהוא אינרנטי, הוא טבעי, הוא ממשיך, הוא הקו ההמשכי של כל מאמר ראשון. היחס שלנו לאלוקים הוא מוחלט. דעת אלוקים שלנו, אמונתנו, העניין האלוקי החי בנו, שניסיתי להסביר לך שזה התוכן האמוני שלנו מהרגע הראשון שהתחלתי לענות לשאלתך מה אמונתי, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, זה עצם חיינו, עד שאין בנו כלום חוץ מזה. וזו הנקודה המרכזית שהסוגיה הזאת של העולם הבא בא לברר, שאנחנו דבקים בעניין האלוהי מכל הכיוונים. אם בחיוב, אז מופיע בעוצמת החיים החיובית. אבל דבקותנו היא זהות. העניין האלוהי בחיינו זה זהה. זה התגלמות העניין האלוהי עלי אדמות. העניין האלוהי, כיוון שמתגלה כאלוקות המחיה את המציאות, היא מתגלה בחיות שלנו. ועל כן, אם נעלה על הדעת שאנחנו כיום היינו, על אף בגידתנו בעניין האלוהי, היינו אימפריה. היינו מצליחים על פי כל הנתונים הטבעיים כמו כל אומה. אז מה היינו מבינים? שהעניין האלוהי אצלנו הוא עניין דתי. זה עניין של אימוס, זה סגנון, והחיים פה והרוח שם. אבל זה בדיוק מה שאתה צריך להבין, שזה לא כך. כי אצלנו העניין האלוהי הוא חייך. וכיוון שנחלינו, נחלו כל החיים. אנו ביחסנו אל האלוה במצבנו הזה, כשאנחנו בשפלות ומסכנות ודלים והדת המושפלת ונרדפים על צוואר וכל חיינו לא תאמין בחייך, זה בגלל שאנחנו, אין לנו בחיינו כלום חוץ מאשר היחס לאלוקים. וזה בעצמו מעיד על קרבת אלוקים שלנו. ומה זה קרבת אלוקים? זה ריגוש אז שבן אדם חש, I want to be close to you or my Lord. לא, זה לא הולך ככה. זה לא עניין אקסטזי, זה לא עניין רליגיוזי, זה לא עניין חווייתי. לא. זה עניין הווייתי. הווייתנו זה היחס לאלוקים. על כן, אנו במצבנו היום, זה בעצמו מעיד על הדבקות המוחלטת שלנו עם העניין האלוהי. שאלת אותי, אנחנו נדון על מדרגתם לאחר מותם לפי מדרגתם בחייהם? דון. הוא הדבר שאמרנו. כי מדרגתנו בעולם הזה זה דבקות מוחלטת בעניין האלוהי. אלא מאי, אין בחיינו כלום חוץ מאשר הדבקות בעניין האלוהי, וכיום נחלינו, איבטנו דרכנו, התפזרנו, נהרגנו. אבל מכל מקום, אם יש בנו משהו, זה רק היחס לאלוקים. ובעולם הבא, גם כן לא יהיה לנו, אלא רק היחס לאלוקים. כי זה כל מה שמעניין אותם. היחס לאלוקים, אז בעולם הבא, ימצא את נעב. אם כך, גם האסונות המתמידות עלינו במציאות הנוכחית, זה מעיד על ספרת החיים המתמידה שלנו, כמו החיוב. אז אל תתבלבל, תפסת אותי במילה ואיבדת את מה שאמרתי לך. חשבת שאני אומר לך על מצבנו בעולם הבא, נשפוט את מצבך בעולם הזה. מה מצבך בעולם הזה? אם אתה שמן ורוכב על הסוס, סימן שעולם הבא שמן לך. לא אמרתי את זה. אמרתי, אם אתה בעולם הזה דבק בעניין האלוהי, כי אז אתה דבק בעניין האלוהי. ומה זה כל העניין של העולם הבא? הדבקות המוחלטת בעניין האלוהי. זה כל מה שאנחנו חופשים בעולם הבא. ולא גנות ופרדסים ולא שאר מיני תענוגות אולם הזה. זה פשוט, זה לא העניין שלנו. דבקותנו המוחלטת בעולם הבא, שבעולם הזה, הן במצב החיוב, הן במצב שלילה, מגלה על האידנטיות, על הזהות המוחלטת שבין חיינו והעולם הבא, על כן אנחנו ודאים במה שיהיה. זה עיקר התשובה. כן, שלזה התכוונת, רק הסתבכת במילים שלך. אבל אם אתה בא ואתה אומר, אתה מצביע, הנה מי רוכב על הסוס בעולם הזה? רבותיי, האוריינטציה הזאת שהדבקות בעניין האלוהי היא הערך, ולא המעמד של הנפח הפיזיולוגי שאתה תופס בעולם הזה, זה לא מבטיח לך את הערך, זו אוריינטציה אוניברסלית. זה נמצא גם אצלה. או חלילה שפתאום נהיה לנו רבי יהודה הלוי, בגלל שנמצא במצוקה, זורק את כל ערכי אמונת ישראל ותורה, ופתאום נהיה חסיד של... אלא האוריינטציה המהותית שלנו, שהאושר והטוב והערך והאידיאל והעניין הוא הדבקות בעניין האלוהי, התוכן הזה שזה נקודתנו, הוא דלף ומאבד עומק רוח האדם באשר הוא. וכמו שבראשית הדיון שם הוא אמר לו, יודע אני כי נפשי, נפשי זקה, ואם זה כל רצוני להפיק מרצון מעת האלוה, ואם מישהו מבין שנינו לא שפוי, אדוני הפילוסוף, זה אתה ולא אני, והראיה היא האנושות כולה, אסתכל עליה מימין ומשמאל, האסלאם והנצרות, כולם המחנה המשותף שלהם זה המבנה הנפשי ואוריינטציה הנפשית שלי, זאת שרוצה את הערך וגילומה בחיים המעשיים, ואני מצביע על ממד האוניברסלי בשביל להצביע על ממד אמיתי, שאני בתביעת עין חש שאתה מחוץ לו. אדוני הפילוסוף, אתה משוחרר בדיוק על פי הפיקחות של המלך. זה גם אוריינטציה של החבר פה, אומר תראה תראה תראה, הדבקות בעניין האלוהי זה לא הערך העולם הבאי, זה לא האיכות הפיזית, וראה שכל הדתות כולם הן משפחות ומפארות באמת את הנקודה הזאת שלא תופסת מקום אלא הנאמנות אל העניין האלוהי, ואם אתה גם מוכן לסבול בעד האוריינטציה הזאת, אנחנו מסודרים עליה בצורתה המקורית והבריאה והמהותית. כי נכון, כי באמת זו האמת. האמת היא לא שמי שסובל סימן שהוא דבק באלוהים, זה לא הנקודה, אבל מי שהוא דבק באלוהים, אז עכשיו אתה תבדוק מה העניינו, ואם דבקותו מאפיינת את כל אופי חייו, אין לטוב ואין לסבל, זה הנקודה, ולא עובדת הסבל מוכיחה על אי דבקותו בעניין האלוהי. כן,
אבל גם מוכיח, כמו מה שאמרנו בהתחלה, שהדתות במשפט הראשונות, שהדתות נלחמות אחת בשנייה, אז מכאן משמע שברור שזה לא, שאחת מהן תואה. אותו דבר פה, שתראה, יש כאן, יש כמה דתות שעה להן טוב, וברור שלא, שלא שתיהן צודקות. אז ברור שזה לא המדד, שזה לא המדד, כי גם הנצרות היה להן חיים טובים, וגם האסלאם. זה לא הגיוני שזה על פי זה אתה תמדוד.
טוב, אלף, אני לא יודע מה, לא יודע מה הדברים אשר אמרת עכשיו ביחס לנצרות והאסלאם שהוכיחו, שחלקו את היישוב ביניהם. אתה לגיטימי שתפרש איזה פירוש, רק זה לא הפירוש שלי, לא מה שהזכרתי, לא עכשיו, לא בתחילת לימודנו, עניין אחר לחלוטין. זה הערה אחת. הערה שנייה, על כל פנים, זכותך לפרש איך שאתה רוצה, רק אני לא הבנתי מה אמרת, ולא הבנתי מה זה מוכיח, ולא זה, רק בטוח שזה לא קשור מאיך שאני לומד את הדברים. ובהתאם לכך, גם לא הבנתי, לא הבנתי, אני לא אומר שזה לא לגיטימי, תפרש איך שאתה רוצה. ואם יש איזה דמיון, יש איזה דמיון, אבל לא הבנתי לא שם, ולא הבנתי לא פה מה שאמרת. והעיקר, וזה הדבר החשוב לי מכל, אני מקווה שאתה לא מתיימר בהתברך להסביר את מה שאני אומר. כי זה ממש שום קשר במה שאני אומר ובין מה שהבנתי מתברך. בסדר, אז זה הדבר היותר חשוב. כן,
זה שהיום אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו רק עצמות יבשות, אין לזה השלכה לגבי מצב שלנו בעולם הבא?
בטח שיש לזה השלכה.
יש לזה השלכה.
נו בטח, כי מצבנו כיום כעצמות יבשות זה מעיד על דבקותנו בעולם האלוקי. זה מה שאומר, אף אנו יחסינו אל האלוה במצבנו היום קרוב יותר מאשר לו הייתה לנו גדולה בעולם הזה. אם הייתה לנו גדולה במצבנו כיום, אז היה עדות לכך שאנחנו לא באמת זהים עם העניין האלוהי. כי זה שני דברים, כי העניין האלוהי אצלנו הוא רליגיוזי, הוא דתי, הוא עניין פולחני, עניין מעשי, עניין טקסי, עניין תרבותי, אבל לא עניין הווייתי.
גם ההוויה וגם יש לי את המצב החיובי שבו גם הדבקות שם לעניין אלוקי יותר גבוה, וגם יש לי גם השלכות מעשיות.
לא הבנתי מה אתה אומר?
אותו? משהו מהמחוד, אני אומר ש זה לא נוהג לפי חוקי הטבע.
מה לא נוהג לפי חוקי הטבע?
המצב של עם ישראל לא נוהג לפי הטבע.
לא לחיוב ולא לשלילה.
לא לחיוב ולא לשלילה.
והמצב הזה שאתם תראו שתמיד חייכם, הם לא הולכים על פי הטבע. על מה, על פי מה הם כן נוהגים? על פי העניין האלוהי. אז זה מעיד על הזהות של העניין האלוהי בחייכם. וממילא בזאת תדעו שחייכם זה היחס לעניין האלוהי, ובעולם הבא ששם לא נותר אלא רק אור פניך, יש לנו מעמד טוב בעולם הבא, כי דבקותנו במלך הודו היא ברורה, היא ברורה דרך מציאות דבקותנו בו בעולם הזה.
ואין לנו רווח בזה שנהיה גם, גם בעולם הזה במצב חיובי, וגם כאילו גם יש השלכות מעשיות?
מה זה השלכות מעשיות? מה זה חיובי?
שנהיה בארצנו, שנהיה במצב של גאולה. אין איזה השלכות גם בעולם הבא?
אתה אומר שעל ידי זה נהיה יותר בעולם הבא? לא יודע מה לענות לך, על כל פנים מתחשק לי לענות לך לא. אין את שום מפקנים. לא. כי הוא בא להגיד לך שהנקודה העיקרית שקובעת את מצבנו בעולם הבא, על פי מעמדנו בעולם הזה, מעמדנו, דבקותנו בעניין האלוהי בעולם הזה, זה מדרגתנו, זוהי מדרגתנו, זו המדרגה האמיתית. היא לא חיצונית, היא לא טכנית, היא לא זאת שמסיבות היסטוריות או מעשיות או בחיריות חופשיות שלנו יצרו, אלא ממד הווייתי שלנו, ממד הווייתי שלנו זה חיותנו, חיותנו זה העניין האלוהי, וממילא אנחנו זה העניין האלוהי. בעולם הבא מה יש? הנה סתם, העולם הבא זה העולם השקוף לחלוטין לעניין האלוהי. זה כל מה שאנחנו מבקשים בעולם הבא, זה מה שמעניין אותם. הלא בסיכומות של דבר, העולם הבא זה הנבואתיות שהיא, אנחנו חווים אותה כבר בעולם הזה. בכל פנים, כשאנחנו נמצאים בספירה הנבואית, אז זאת הגדולה הנראית והאור הבהיר על הגמול בעולם הבא. כי מה הוא מבוקש בעולם ההוא? אם לא כי תעשה נפש האדם אלוהית, תיפרד מחושיה. אז העולם הבא, מה זה העולם הבא? הנפשיות האלוהית. אבל נפשיותנו האלוהית אנחנו יודעים בעולם הזה. גם ממצבנו היום. ממצבנו היום אנחנו בטוחים שנפשנו אלוהית היא, כלומר עולם הבית היא. וזהו, על כן, זה אם מצבנו היה מעולה ולא היינו חוטאים וכדומה ועוד. מה זה מעיד על עולם הבא? זה לא מעיד על עולם הבא כלום. כי אם זה היה פועל יוצא, אם מעמדנו של הסבה וההצלחה זה פועל יוצא מדבקותנו בעניין האלוהי, אז זה מעיד. ואם זה לא מדבקותנו בעולם, אז זה לא מעיד. אז מה שעושה את העדות זה לא ההצלחה בעולם הזה, אלא הדבקות האלוקית בעולם הזה. והיא גם ניכרת מהכישלון בעולם הזה, לפעמים. על כל פנים גם זה וגם זה. אחר הדברים והאמת האלה, אז יכול להיות זה כמו שענינו מקודם. כי באמת כל ישראל יש להם חלק על העולם הבא. מצד שעמך כולם. זה ממד סיגולי, הכרחי, לא תלוי בבחירה חופשית. לא תלוי במעצים תלוי. אחר כך, איזה חלק לעולם הבא? טוב, זה חלק שמן, חלק. יכול להיות, מול ידיו יעשה לו, אין הכי נמי. ואם מעשינו ואם כיום מפני חטאינו גלים ומרצינו, אנחנו עצמות יבשות. אז זה מבחינת הצדדים של הבחירה החופשית. והצדדים האלה, אז באמת זה נוקסים בעולם הבא. אבל הנתח שלנו לעולם הבא, החלק שלנו לעולם הבא, מעצם הווייתנו, שהוא ניכר מ... גם שיפלותנו בעולם הזה, הוא ודאי ומוחלט עוד הרבה יותר מכל האיכויות שנבנות על ידי המעשים הטובים של כל בן עם זר וגם שלנו. אז אנחנו עולם הבמיסטי קודם כל. עכשיו בסדר, אני יודע מן הסתם הצדק ישתלם בהתאם בכל עניין. טוב, עד כאן. האמת היא בדרך כלל בנקודה הזאת אני נהג לדרוש איזו דרשה לגבי הרעיון, להבין מה שכתוב פה, בקוזרי, מה שהסברתי לכם, זה בסדר, זה מצא את העניין. אבל בתור אילוסטרציה יש לי פה איזו דרשה שהזמן לא הותיר. אז בעלי הזיכרון הטוב שלכם באלול, אז שיגידו לי, אנחנו עדיין נמצאים פה בסיפה של הפסקה וצריך לשנים לכם דרשה. תני לי דרשה על ה...
אולי מהיום בעשר וחצי?
לא. שיעור זה שיעור בקוזר.
מה שרציתי להגיד זה שבעצם בהתחלה